שראינו בסוף סעיף י"ד, איסורי החנק גדלים מאוד דווקא בזמן עקבתא דמשיחא, איסורי חנק, הרבה טמטום, וזה הרב יתאר פה את איסורי החנק הנוראים של עקבתא דמשיחא. והשאלה היא איך אנחנו, מה שראינו בסעיף י"ד, איך אנחנו מבוררים את התפקיד של איסורי החנק, איך משיבים רוחא דמשיחא מתוך באיסורי החנק. לא, זה מבט של משיח, מבט של ישועה, של גאולה. כל התרבות הזמנית, זמנית הכוונה עכשווית, של הזמן הנוכחי. אצלנו אומרים זמני הכוונה חולף, ברב זמני הכוונה עכשיו, העכשווית. כל התרבות העכשווית, הזמנית, בנויה על יסוד כוח המדמה. זאת אומרת שאם פעם תרבות הייתה דבר מכובד, התרבות הידרדרה לתהום, והיא כולה בנויה על יסוד כוח המדמה. זו המורשת, זאת אומרת, זו התוצאה, זו הירושה שבסוף נשארה מכל הדורות, זה מה שנשאר מהגורל האלילי של עמי התרבות, שבמשך דורות על גבי דורות היו אחוזים בכוח המדמה. מה זה כוח המדמה? איך הוא עובד, איך הוא פועל, ואיך הוא משפיע על התרבות שלנו. עסקנו בזה? עסקנו בזה. הדמיון שלנו הוא מחבר את כל החושים. זה הכישרון שלו. דמיון הוא מצליח לחבר, ליצור כישורים בין כל מה שקלטו החושים. קולות, ריחות, מראות, טעמים, מישושים, כל מה שהחושים שלנו קלטו, הדמיון יוצר כישורים ביניהם. וכיוון שהוא מצליח ליצור כישורים, ובמהירות עצומה, הדמיון הוא מאוד מאוד מהיר, מאוד מהיר, כיוון שהוא יוצר כישורים מאוד מהירים, הוא מעשיר מאוד את החוויה שלנו. החוויה שלנו בעולם יכולה להיות מאוד עשירה בעזרת הכישורים המאוד מהירים. אז אנחנו ניתן דוגמה. אם אדם שומע נביחה, אז הוא כבר רואה לנגד עיניו כלב. למרות שהוא לא רואה פה כלב בעיניים, אבל הוא שמע. כיוון שהוא שמע, הדמיון מיד יוצר קישור, יש שם כלב. כבר, כאילו הוא כבר רואה אותו. אם הוא מבין בנביחות, הוא אפילו יכול להגיד לך, פחות יותר איזה כלב. אני אגיד, טרמפיסטים מנוסים יכולים לשמוע מרחוק רעש של איזה רכב מנועי מסוים, והם כבר יודעים, פחות או יותר, איזה רכב הולך להגיע, מאיזה כיוון, מה הגודל שלו, האם זה מסעית, האם זה אוטובוס, הוא לא ראה אותו, אבל הוא כבר רואה אותו. הוא כבר יודע מה... זה הדמיון. זאת אומרת, הדמיון, הכישרון שלו זה על סמך נתון אחד שיש לך, אתה מחבר אותו לעוד דברים. אז אתה שומע וכבר אתה רואה, או הפוך, אתה רואה ואתה כבר שומע, או מריח לפעמים. אתה מריח משהו, וזה מיד מזכיר לך איזה דבר מסוים. ובגלל שזה כל כך מהיר, זה מאוד מעשיר אותנו, כי אתה עכשיו רק הרחת, וכבר אתה רואה, וכבר אתה שומע. כי הדמיון מיד מחבר עוד צובע צבעים מסביב, ומעשיר את החוויה המוחשית שלנו בעולם. זה משפיע גם על הנפש שלנו. כי הדמיון, כיוון שהוא מאוד חווייתי, מאוד מיד מביא לנו את המוחש, הרבה פעמים המוחש הוא קשור לרגשות. וכך יוצא שכיוון שהדמיון מחבר במהירות עצומה את המוחש שלנו למוחשים אחרים, הוא מחבר בבת אחת אותנו לעולמות רגשיים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד גדולים, במהירות עצומה. אז אנחנו ניתן דוגמה פשוטה ואחר כך דוגמה עוד יותר רלוונטית לתרבות. מה? זה זיכרון. דמיון זה זיכרון. אבל זה לא זיכרון בחירי. זה לא זיכרון שכלי, זה זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון שעובד מאוד מהר, והוא לא תלוי בבחירה החופשית שלנו. אין מה לעבוד על זה, אין מה לשפר את זה, זה פשוט עובד. וזה עובד כל כך מהר, שאנחנו צריכים להתאמץ אפילו. גם לחיות, יש דמיון בדיוק כמו לבני אדם, אין את זה. זה לא משהו שעובר דרך השכל, אלא זה דרך משהו אחר, כוח אחר. זה לא הכוח האינטלקטואלי שלנו, זה ההפך. זה כוח מהיר מאוד, עובד כישורים, כוח של כישורים. בלי מחשבה, אפס מחשבה. כמו שחולמים בלילה. חלום בלילה זה דמיונות. השכל לא עובד, אתה הלכת לישון. או שלפעמים אדם תופס את עצמו צף איזה שתי שניות, והוא קולט שהוא בעצם עבר המון תמונות והמון זה, איך הייתי שם? זה שתי שניות, והוא מאוד מהיר, הדמיון. כן. כן, זה עכשיו הדוגמה ש... נכון, אבל הדמיון מאוד משפיע על הרגשות שלנו, כי הרגשות שלנו מושפעים בחוויות. אנחנו ניתן דוגמה? נכון, אבל כיוון שמוצמד למוחש מסוים, מוצמד לו רגש בזיכרון. בזיכרון שלנו, הקישור מקשר מוחש מסוים לרגש מסוים. אז אם המוחש עכשיו מחבר אותך למוחש אחר, אז הוא מחבר אותך אוטומטית גם לרגש שקשור לאותו מוחש. זה ממש כמו תגובת שרשרת. אני נותן כמה דוגמאות מהחיים. בוא ניתן דוגמאות מהחיים. דוגמאות אמיתיות. לפני איזה חצי שנה, שטפתי את הרצפה, ופתאום נזכרתי בסבתא שלי, שנפטרה לפני המון שנים, 30 שנה. וואי, התגעגעתי אליה פתאום. מה קרה? שטפתי את הרצפה, זה היה חומר כזה שכנראה אחד, שלא השתמשתי בו הרבה זמן, והריח של החומר, בבת אחת, היכה בי. בלי שחשבתי, ומיד הזכיר לי, כפי שהתכוונתי, את הריח של הרצפה שהיה בבית של סבתא שלי. אותו ריח. אז באותו דבר, מיד, זה שניות, זה פחות משניות, זה כלום זמן, ובאותו רגע נזכרתי בסבתא שלי, כשזה לא הייתי כזה, ריח זה ככה וזה, כלום זמן, וזה רגשות, סבתא שלי שמאוד מאוד אהבתי. אתן דוגמה נוספת. יש למשל שירים, אומר גם בימה, עליי, יש למשל שירים שאני לא מסוגל לשמוע. יש שיר אחד, לא ננקוב בשמו, שברגע שמישהו שר אותו, איך שהוא נשמע, מיד אני לא מסוגל לשמוע אותו. למה? זה אמיתי. כי בכיתה ט', פעם אחת הייתי מבואס, ונסעתי הביתה, עליתי על אוטובוס, בלי מצב רוח. והשיר שהתנגן, אז פעם היו מוזיקה באוטובוס, לפני המון שנים, היו משמעים הנהג, היה משמע מוזיקה באוטובוס, מאות שנים, אז היה דבר כזה פעם. אז היה מוזיקה, היה שיר שהתנגן לו בזה, ואני הייתי עצוב, בלי מצב רוח. אז מאז, אם אני אשמע רק את ההתחלה של הצליל של השיר הזה, זה ייקח אותי בבת אחת, לא יודע כמה שנים אחורה, וזה מצב רוח רע. יהיה לי מצב רוח רע. לא רוצה לשמוע את השיר הזה. שזה לא בחירי. זה לא בחירי. אי אפשר לעבוד, זה לא הגיוני, זה לא שפוי. הדמיון, הוא לא עובד לפי מה שאנחנו מתכננים.
אי אפשר
שמות את זה? אי אפשר. צריך ללכת, יש סדנאות מסובכות שמנסות לעשות את זה. יש תרפיה כזאת, אבל בעיקרון זה ככה עובד. עכשיו, הפסיכולוגיה עוסקת בזה המון, זה לא המודרני, עוסקת בזה המון, שיש המון קישורים לבני אדם. יש המון התקפציות, זה המון משפעות רגשיות.
אני מבין את החוויה הטובה עם השיר הזה.
אז זה שיטה, זה שיטה אחת השיטות של הפסיכולוגיה, התרפיה בדמיון, של לעשות חוויה חיובית. אבל בעצם אתה משתמש שוב בדמיון. אתה משתמש בדמיון בשביל ליצור תיקון. ברוך אתה אדוני, העולם שלכם יעלה. עכשיו תראו, נגיד יש פה 10,000 איש שאני רוצה שהם עכשיו להכניס אותם לאווירה של יום הזיכרון לחיילי צה"ל. עכשיו אני יכול לתת שיחה של שעה ולקוות שהם יקשיבו לי ולמה זה חשוב וזה וזה וזה, אולי 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 אחרי שעה שאני אדבר איתם אולי יזוז משהו, אולי. אבל אם אני אפיל טייפ, לא יודע, מחשב, ויהיו כמה צלילים, שלושה צלילים מאוד ידועים, מאוד מוכרים, של אחד משירי הזיכרון הכי חזקים של החברה הישראלית, אני במהירות עצומה נגעתי במכנה המשותף הדמיוני של 10,000 איש. אני לא צריך לדבר, הכנסתי את כולם עכשיו לרגש מסוים. כולם עכשיו מרגישים מה שאני רוצה שירגישו. זה עובד על דמיון. כי באסוציאציה הציבורית, הקולקטיבית, יש דבר כזה, דמיון קולקטיבי, הצלילים האלו, זה רק התחילו הצלילים, זה רק הצווים הראשונים, קשורים בזיכרון הקולקטיבי לנושא מסוים, לרגשות מסוימים, ועכשיו כל 10,000 האלו עכשיו מרגישים מה שאני רוצה שירגישו. עכשיו, זה לא 10,000. ברגע שהאנושות גילתה את זה, היא אמרה, למה 10,000? אתה יכול מיליונים, אתה יכול... מספיק שאתה תדע לכוון אל הזיכרון הקולקטיבי, שאתה יודע איך הוא עובד, איך הזיכרון הקולקטיבי עובד, אתה כל הזמן עוקב אחריו. ומספיק שאתה תראה משהו קטן, תעורר, איזה חוט אחד. זה צליל, זה תמונה, זה ריח, לא משנה, משהו, אתה יודע, בבת אחת מתעורר רגש מסוים אצל כולם. זה יכול להיות רגש של צער, רגש של אהבה, של שנאה, של מתח. סרטים משתמשים בלי סוף בזה. של גבורה, לא משנה מה, אני עכשיו יצרתי אצל מיליונים, מיליארדים רגשות. שאני, על ידי פעולה אחת קטנה מאוד, של פנייה אל אחד החושים. פניתי אל אחד החושים, בדרך כלל זה יהיה קול ומראה, אבל זה גם ריח יכול להיות. ובבת אחת, אני מלא מלא אנשים מרגישים את מה שאני רוצה עכשיו. זאת אומרת שהתרבות גילתה שאפשר להשפיע על הרגשות, וזו מטרתה של תרבות בסוף, להשפיע על הרגשות, להשפיע על המצב רוח, להשפיע אולי יותר מזה, גם על המחשבות, כי בסוף המחשבה היא לא סטרילית. הרבה מחשבות שלנו מושפעות מרגשות. כשמשהו ברגש הוא מאוד מאוד, הרגש בעדו, אז זה ישפיע על המחשבות שלנו. מה שהרגש שלנו בעד, אנחנו גם נחשוב ככה הרבה פעמים. כי הרגש הוא משפיע מאוד. אז יוצא שככה, פעם המחשבה השפיעה על החיים, על המוחש. זה המצב האידיאלי של תרבות. שיש מחשבה, והמחשבה משפיעה על הרצונות, על הרגשות, ועל החיים שלך. ועכשיו התרבות עושה הפוך, הפוך בדיוק. אתה תעורר משהו במוחשי מאוד, צבע, צליל, משהו, זה יעורר רגשות, לא אצל אחד ושתיים, אצל מיליונים, מאות מיליונים, וזה ישפיע על הרגשות שלהם ועל המחשבות שלהם. אתה משפיע על המחשבות שלהם, וזה יותר משפיע מפילוסופים, מדענים, מרצים, כותבי ספרים, הרבה יותר משפיע. מי שמבין בדמיון, הכוח ההשפעה שלו על החברה הוא עצום, הוא אדיר, אי אפשר לתאר. והחברה כל כך התרגלה לזה, שהיא מכורה לגמרי. החברה האנושית התמכרה זה לחלוטין, והראיה שהיא מוכנה לשלם על הסמים האלו סכומי עתיק.
איך הבנתי מה זה דמיון קולקטיבי?
ש... שכולנו, כל היושבים כאן, אם אני אשים להם צליל מסוים, כולם ירגישו אותו דבר. כי כולנו חווינו חוויות משותפות, ובגלל שיש לנו חוויה משותפת, ביותנו שייכים לקבוצה מסוימת, יש לנו חוויה משותפת, אז יש לנו איזה מכנה משותף, שמראה מסוים, קול מסוים, משפיע על כולנו. כלומר, למשל, תקיעת שופר. תשים תקיעת שופר בניו זילנד, אף אחד לא יעשה לו כלום. תקיעת שופר, לא יעורר שום, קול הוא צועק ברחוב, בסדר. אבל תשים תקיעת שופר בחברה יהודית, מיד עורר את העולם שלנו. שאל רגשות, למה? זה דמיון. זאת אומרת, זה משהו שיש פה זיכרון קולקטיבי, מכנה משותף קולקטיבי, שכל שופר מעורר סוג מסוים של רגשות. אתה יכול להשתמש בזה. אפשר מאוד להשתמש בזה, ואתה יודע שעכשיו אנשים ירגישו משהו. מה הם ירגישו? הם ירגישו עירה, הם ירגישו זהות יהודית, הם... לא יודע, משהו יקרה שם. זה נקרא במאי. במאי זה מה שהוא עושה. במאי, לכל הסוגים של הבמאים, זה יכול להיות, לא משנה אם הוא כותב סיפור, תסריט, הוא עיתונאי, כל הזה במאי. הוא שחקן, ספורט, הכל זה אותו דבר. שזה בעצם, הכל אותו דבר שבעצם אתה מנסה לגעת באיזה נימה, משהו ויזואלי או משהו חושי, שנימה כזאת שמעוררת בבת אחת רגשות אצל המון. ואתה בעצם מהנדס את הרגשות של האנשים. ואחר כך גם את המחשבות שלהם.
התמימות היא גם
מהמיליון? תמימות? לא.
הרבה פעם אחרי זה דוגמה שלנו.
לא, אנחנו... אם אני רואה עכשיו מצב, זה דמיון.
ביום שהוא לא קשור, זה יראה לי
מוזר.
נגיד אם עכשיו אני
אשמע
שופר, אז אני, בגלל
שאני
מכיר...
נכון, אבל אם לא היית מכיר
שופר,
זה לא
אומר
לך כלום. זה דמיון.
זה לא תמימות.
זה קצת משהו אחר, אני לא זוכר על מה דיברנו.
הרב דיבר על תמימות שילד קטן, אם אנחנו שריש לו...
כן, זה משהו אחר, כן. אבל אתה משתמש בדמיון, בוודאי. כן. השאלה היא, האם אנחנו מנהלים את החיים על פי הדמיון? עכשיו, אם מנהלים את החיים על פי הדמיון, זאת אומרת שהדמיון מעצב את הרגשות והמחשבות. במקום שהמחשבות והרגשות יעזרו בדמיון, שזה טוב, זה כבר לא שהמחשבות והרגשות נעזרים בדמיון, אלא שאין מחשבות ורגשות. כלומר, הם לא מקור, הם תוצר. הדמיון הוא עושה מה שהוא רוצה, והוא במחשבות והרגשות עכשיו, זה מתחלפים ככה, כי זה, הדמיון מנהל אותם, כל הזמן, כל שנייה. אתה יכול להעביר את האנשים במהירות עצומה, מעמדה רגשית כזאת, למדה רגשית כזאת, מידה כזאת, מידה כזאת, בעזרת הדמיון, במהירות עצומה. זאת אומנות הבמה. זה נקרא... תרבות דמיונית, כן. עוד לא קראנו. בהתפתחות היופי הגופני, הנושא זה הצד המוחשי, כן, הכל מאוד צריך להיות מוחשי, כי הדמיון תמיד נאחז במשהו מוחשי. הדמיון, הכוח שלו זה המוחש, זה צליל, זה מראה, זה משהו. חייב להיות משהו מוחשי מאוד חזק בדמיון. פרסומת, משהו שצבע חזק, מראה ברור, בפועל, ציור מעשי, ציור ברב דמיון, דמיון מאוד קונקרטי. והתרבות היא כזאת שהולך ומשתכלל כוח המדמה. זאת אומרת, התרבות כל הזמן משכללת את יכולת השימוש בדמיון. יותר ויותר זה מתעצם. סרטים, מוזיקה, פרסומות, ספרים, זה עוד ועוד כל מיני שיטות איך לשכלל את כוח הדמיון. וזה משפיע גם על העולם המדעי. שהעולם המדעי הוא נהיה גם שפוט של העולם הדמיוני. זאת אומרת שהוא משתכלל רק במידה שהוא משרת את הדמיון. זאת אומרת, המדע המעשי והניסיוני. ניסיוני הכוונה שקשור לחושים. אז כל העולם המוחשי מאוד מאוד מדליק אותנו, ולכן העולם המדעי מתפתח באותם אזורים, באותם מקומות, שהעולם המוחשי הוא מאוד מאוד משפיע על הדמיון, שם תהיה התפתחות מדעית מאוד מאוד מרשימה. עכשיו הבעיה הגדולה זה בסוף שאנחנו נמחקים, שאין לנו שום אישיות. במקום שהתרבות תבנה את האישיות של האדם, במקום שהתרבות תפתח את האישיות של האדם, קורה בדיוק הפוך. שהתרבות אומרת שגורמת לכך שהאדם אין לו שום אישיות, הוא כלום. הוא כמו המסך הזה, הוא כלום, הוא שום דבר. כל פעם, רגש אחר, חושה אחרת, והדמיון מטעטע, מסובב עם אותו. והוא אין לו זהות, אין לו אופי, אין לו כלום. הדמיון מכור לגמרי. הוא רוצה להרגיש עכשיו גבורה, קלה קלות. אתה תראה סרט על גיבור, אתה תרגיש גבורה. אתה רוצה להרגיש אומץ, אתה רוצה להרגיש שמחה, אתה רוצה להרגיש, לא משנה מה שאתה רוצה להרגיש או לחוות, תלחץ על הכפתור, תוך שנייה יש לך את זה. אתה, מי אתה? כלום. אתה אפס. אתה לא גיבור ולא אמיץ ולא מתרגש ולא שמח, שום דבר אתה. לא עבדת, לא בנית באישיות שלך שום דבר. זאת אומרת שהדמיון הוא גורם לכך שהאדם חווה חוויות, יש לו תחושות, אבל אין בינם לבין המציאות האמיתית שהוא נמצא בדבר. זה לא אומר עליו כלום. זאת אומרת שהדמיון גורם לאדם אשליה שלא קשורה למציאות האמיתית שלו. זה הפוך מתרבות באמת. שתרבות באמת אמורה לפתח את האדם. ומה שקורה זה שהפוך, האדם לא מתפתח. כי הוא, האשליות הן מאוד מהירות, הרגשות והתחושות מאוד מהירים, והן שום, זה בכלל לא אתה. זה לא משהו שאתה באמת קרה לך. זה כלום. זה הכל הצגה. ומה שקורה בגלל זה, שכוח המדמה תופס את החיים, ומסתלק האור השכלי. האור השכלי, זאת אומרת, החשיבה, האישיות, הדעה, מישהו. יש פה מישהו שאין. זאת אומרת, אין כמעט אף אחד שיש לו דעה. אלא כל השאלה, מאיזה דמיון הושפעת. וזה בסוף יהיה הדעה שלך. הדעה שלך זה תוצר של דמיונות, של השפעה של סרטים ומוזיקה ואלף ואחד גורמים חיצוניים לחלוטין, והם עיצבו את האישיות שלך. בטח לא המחשבה, כן. זה הפילוסופיה. הפילוסופיה שבעקבות ההתפשטות של הדמיון, שכל כך חזק, נוצרה כבר פילוסופיה שאומרת שאין. ראו, תראה איך הדמיון פועל, תראה מה הוא עושה. אז סימן, אם הוא עושה את זה כזאת קלות, סימן שבעצם אין כלום. אם היה משהו, אז זה לא היה אמור להיות כל כך מהיר. שאתה רואה שבכזאת קלות אתה יכול להזיז אנשים רגשית ומחשבתית ממקום למקום, בעזרת כלום, בעזרת דמיון של... אתה פשוט צריך פרסומאי טוב, זה הכל מה שאתה צריך. פשוט פרסומאי טוב, אתה תזיז בן אדם מפה לפה. סימן, שהוא כלום, שהוא באמת כלום. כן, זה מאוד הגיוני. נכון? זאת אומרת, התפיסה הזאת היא תוצאה שבאמת ראו שהדמיון הוא שום דבר. והבעיה הגדולה, שזה גם גרם לאסונות. זאת אומרת, היטלר למשל השתמש בכוח הדמיון כמו שלא השתמש אף אחד לפניו. הוא השתמש בסרטים, בטלוויזיה, בהופעות, במופעים, בכל מה שהדמיון נדע לתת לו באותו זמן, והוא הצליח לקחת עם שלם, שהיה נחשב הכי מתורבת באירופה, העם שנחשב הכי מתורבת, הכי פילוסופי באירופה, ולהפוך אותו למפלצת הכי גדולה שקמה בעולם. והוא השתמש בדמיון. תסתכל מה זה, כלום. אז מה יצא מכל ההשכלה ומחשבה עצמית ופיתוח האישיות וכל מיני דברים וערכים? שלום, כן, זה ככה. וזה רק מחריף. למזלנו, מה שהדמיון גורם גם זה המון המון עייפות, המון עצלות. אז למזלנו, הרוב פשוט לא עושים כלום עם הדמיון. אז זה נשאר ככה, אנשים מעדיפים לשבת מול המסך ולחוות. אז הם גם לא עושים יותר מדי נזק. האישיות שלהם, אבל הם לא יוצאים החוץ הבית לעשות משהו. חושב העולם כולו שכל האושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. זה האושר. כי רק הדמיון נותן לי אושר. המסך נותן לך אושר שלא נותן לך שום דבר אחר בעולם. כי במהירות עצומה אתה מקבל ריגוש. איזה שאתה רוצה. ההצגה, הספר, המוזיקה, המשחק ספורט שאתה רואה, במהירות עצומה אתה מקבל איזה רגש שאתה רוצה, בלי מאמץ, והרגשות שאותם אנחנו חווים, זה מבחינתנו העושר. מה זה אושר? זה מה שאני מרגיש. זה מדד האושר שלי. ומה אני מרגיש? זה תלוי. מה, על איזה כפתור לחצתי? ואני יכול תוך שנייה להפוך. וזה מה שעושה את האדם מאושר בסוף. החוויות. ההרגשה. זה האושר. יכול להיות אדם שהוא אין לו כלום, אבל זה לא משנה, הוא מרגיש מלך. אז הוא מאושר. זה חשוב. הוא מרגיש על הגוב. זה מה שחשוב. זה האושר. והדמיון יודע לספק את זה בקלות. לכן האדם מוכן לשלם על זה המון כסף. כי זה נותן לו אושר. וזה המצרך הכי חשוב. אז לכן האנושות יודעת מעולה מי הם השחקנים הגדולים, מי הם המוזיקאים הגדולים, הבמאים הגדולים, וכן הלאה וכן הלאה. האנושות יודעת, מכירה אותם היטב ומעריצה אותם, הם אלילים. למה? כי הם מספקים לאנושות את הדבר הכי חשוב, אושר. הרגשה. האושר זה הרגשות. מה אתה רוצה יותר? אתה, לא אתה, אדם אחר בעולם, החיים שלו די מסכנים אפורים. מתי הוא חווה לאחרונה איזושהי חוויית ניצחון? מי חווה חוויות ניצחון בחיים שלו? חוויית תושייה, אומץ, לא יודע, כל מיני חוויות גדולות. מי חווה? כלום. ויש פה איזה אחד, שכל פעם שאתה רואה אותו מהמשחק, כדורגל, אתה רואה את זה, הוא קודם כל, הוא, אתה מעריץ של הקבוצה שלו, הוא מספק לך חוויית ניצחון. נתן לך ככה, חוויית ניצחון. כי הוא מבקיע את השאר, ואתה מרגיש בלב, ניצחון, מה זה ניצחון? אתה בעננים מרוב ניצחון. ואתה מרגיש גבורה ותושייה, ואתה מרגיש רגשות אדירים, שאף בן אדם פשוט לא יכול להרגיש אותם. אז תראה מה הוא נותן לך. בלחיצת כפתור, בלי שעשית שום דבר. אתה פשוט יושב על הספה. אז אתה מוכן לשלם לו המון כסף. כי הוא נותן לך עושר. ואיזה הרגשות הכי יפים שאתה רוצה להרגיש, הוא משלם לו הון תועפות. כן. רגע, רגע, נגיע לקודש. אנחנו בינתיים בחול. נגיע גם לקודש. כה הולכים העניינים בהדרגה. הרב מתאר הדרדרות קשה מאוד. העולם הדמיון הולך ומשתלט על החיים שלנו, ונגמר השכל, שרידי השכל, שברוח החוכמה החולונית, חולונית של חול, גם הם הולכים ונעתקים, נכנעים, הופכים להיות עבדים של כוח המדמה. זאת אומרת, חברת הייטק, חברות הייטק שלמות, גאונים, הם עבדים של הדמיון. הם אמורים לספק בעזרת המוח שלהם את הדמיון הבא. זאת אומרת, יש לי חבר, הוא באמת אדם, הוא גאון, הוא אומר לי, אני בחברת הייטק, כולם גאונים, גאונים. והם כולם, הייטק זה מתמחים באופטיקה. שאתה אומר, מה אתם מייצרים? משחקים. כי המשחקים נותנים ריגוש מאוד מאוד מרשים, והם טובי המוחות עוסקים בזה. טובי המוחות עוסקים בסוף במה? בתקשורת, במשחקים, בסרטים, וכל הדברים האלו שנותנים זה חוויות מאוד חזקות. מה זה תקשורת? זה חוויה מאוד חזקה. זה גם דמיון. ככל שזה יותר מהיר ויותר חד ויותר זה. עכשיו זה המיטב המוחות עוסקים בזה. אז השכל של החול הוא שפות של הדמיון. אחד אחר, שאלתי אותו מה אתה עושה, הוא אומר לי, אנחנו בונים, לא יודע, לא הבנתי איזה דבר כזה, שמחברים לטלוויזיה איזה מין משהו שמחובר, מצליח לעקוף את הבמאי ומתחבר ישר למצלמות, ואתה מחליט מה אתה רואה. לא יודע, אני מושג, כך הוא הסביר לי, שזה החברת הייטק שלו עסוקה. נגיד, יש איזה מצלמות של מצלמות איזה אירוע, שלוש מצלמות נגיד. עכשיו, המצלמות האלו מגיעות לבמאי, שהוא מחליט מה עורך לך את זה. אתה רוצה לעקוף אותו, אתה רוצה להתחבר למצלמות ולהחליט מה אתה רוצה לראות. זה דברים כאלה. זה הוא גאון, בן אדם גאון. זה מה זה הוא עוסק. זאת אומרת שבסוף החול, המוח של החול, הוא משרת את הדמיון. ולכן הדמיון הוא הכי חשוב. אלה האנשים הכי חשובים. האנשים הכי חשובים בחברה, הכי נערצים, הכי משפיעים, הכי מרגשים בחברה, זה אנשים שגורמים לאנשים דמיונות, תחושות, ריגושים. הם אנשים הכי ידועים, הכי משמעותיים, זה משתלט על כל תחומי החיים, בסוף זה מגיע גם להנהגה, כן. כי זה אלילות. מה זה אלילים? זה לקחת דבר מוחשי שיוצר ריגוש. במקום שאתה תעבוד את הרוחני, אתה לוקח חושים, גוף, בסדר? אלילים. וזה גורם לך עולם שלם של ריגוש. אז רק דמיון. הרי האליל הזה הוא כלום. באמת, מצד השכל הוא שום דבר. הוא זהב, הוא פסל. אבל הוא מצליח ליצור ריגוש. המטרה היא הריגוש. מה אכפת לי מה באמת? זאת אומרת שעולם הדמיון לא מתעניין בכלל באמת. אלא השאלה היא, מה יצר ריגוש? אם הצלחת ליצור ריגוש, זהו. הפסל הזה יצר לך ריגוש? מה אכפת לי אם הוא באמת ברא את העולם או לא? את מי זה מעניין? הוא יצר לי ריגוש? זה מה שחשוב. זה עבודה זרה. ולכן, מי המובילים של החברה? המליצים, המספרים, כל מי שעוסק בספרות. ספרות זה תסריטים, זה כתיבה, זה כל מי שעוסק בעצם במחזאות, הדרמטורים, מי שעוסק בהצגות, תיאטרון, סרטים, הכל זה דרמה. גם היום בספורט זה אותו דבר, זה הכל בנו על דרמה. כל העוסקים באמנויות היפות נוטלים מקום בראש התרבות, הם מובילי התרבות. הם נקראים אנשי רוח אגב, זה מאוד מדהים. מה קרה? שאומרים אנשי רוח מתכוון מישהו יודע לספר, זאת אומרת יש לו כוח דמיון מאוד פורה, הוא יודע לספר סיפורים שאנשים מוקסמים, אז קוראים לו איש רוח, וזה בכלל לא רוח. כי אין שם רוח, זה רק חומר, הוא פשוט מספר, זה יפה. הוא יודע לתפוס את הדמיון שלך ולהשתולל איתו, ואז זה כלום, זה ראש התרבות. הפילוסופיה פוסחת בצולחת. כל עולם הרוח נגמר, נגמר. אין לה מעמד. אז כל הפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות מתרוקנות לחלוטין. פעם זה היו הפקולטות הכי חשובות. לפני 100 שנה, אפילו פחות, הפקולטות הכי מכובדות בכל אוניברסיטה היו פקולטות למדעי הרוח. כי שם זה היה, זה כאילו השכל הטהור. זה המקום הכי מכובד באוניברסיטה. ששם זה המחקר הטהור. פילוסופיה, מתמטיקה, השכל הזך. וזה נגמר. כי מה שלא קשור למשהו מוחשי, לריגוש, אין לו. אז זה נגמר. כל הפקולטות למדעי הרוח הולכות ומתרוקנות. למה? השכל הנקי, שכל שהוא שכל שהוא לא נסחף על ידי דמיון, הולך ומסתלק. ולכן, כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, הנה הגענו לעקבת עדי משיחה חוץ פייסגי. בעקבת עדי משיחה, חוכמת סופרים תשרח. זאת אומרת שעכשיו הרב עשה את התפנית. הוא תיאר תיאור מאוד קשה של העידן הנוכחי, ובבת אחת חיבר אותו לעקבת עדי משיחה. זאת אומרת שהיצר הרע הנורא הזה שהורס הכל, הוא קשור לימות המשיח. למה? למה זה קשור לימות המשיח? להפך, לימות המשיח זה כולם רוצים לדעת את השם ולעבוד על האישיות שלהם ולהזדקח ולהתאר וללות בקודש, כי מציון זה תורת דבר השם ירושלים, ולא רעב ללכת ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם ולשפוט תבל בצדק, ימים אלו ממשרים, בדיוק הפוך. אומרת הגמרא בסוף סוטה, יראי החטא ימאסו, אין יראי החטא כבר, אין אנשי אמת. האמת היא אין נהדרת. כי זה לא מעניין האמת. מעניין הריגוש, מעניין החוויה. מה נתן לי חוויה חשית, דמיונית, זה מה שחשוב. התדמית היא החשובה. התדמית נותנת לי הרגשה טובה. מה באמת? מה זה חשוב בכלל? פני הדור, כפני הכלב. אתה יכול לשנות תדמית תוך שניות. אתה יכול להיות בתדמית של איש ביטחון, ואחרי 5 דקות בתדמית של איש כלכלה, ו5 דקות אחר בתדמית של איש חברה. מה שאתה צריך זה פסוק, פשוט יועץ תדמית טוב. יועצי תדמית היום מרוויחים הון תועפות. כי אתה ככה עובר, ואתה כלום בעצם. עוד שאתה לא זה ולא זה ולא זה, ואתה עובר ככה ככה. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, זה לא שכלי. כן? מספיק, יוצא תדמית טובים, וזה מספיק. זה נקרא שפני הדור כפני הכלב. מה זה כלב? הוא נגרב. הולך אחרי מי שמתייחס אליו. מי שמזורק לו עצם הולך אחריו. אז זה חסר אופי. כך אומר המהר"ל. שכלב זה החיה הכי חסרת אופי בעולם. כן. חוץ פייסגה, שהערכים מתים. אין ערכים. חוצפה? מה, לבטל ערכים ככה? אין ערכים. חברה בלי ערכים, זה חוצפה. זאת אומרת שאין שום ערך. הערך גורם לך שיש ערך, אתה מרגיש יראה ממנו. אתה מתבייש מהערך. אתה עוצר את עצמך. אבל שאין ערכים, אז מי עוצר אותך? אין, אתה לא מתבייש משום דבר, אתה לא ירא משום דבר, שום דבר לא גורם לך איזה נעימות. כלום. אבל אין בושה. כי כשאדם הוא חסר מעצורים, אין לו בושות. מי יעצור אותך? פה החוויה, מה תעשה? פה הריגוש. למי שיש ערכים, מי ששמע את זה. מה שנותן לך עושר, זה הדבר הכי טוב. כי הדמיון, בלי הדמיון הרגש לא היה מגיע לעוצמות האלה. הכלי, תמיד בסוף המטרה היא הרגשות. הכלי שאיתו התרבות עובדת עכשיו, הכלי שאיתו היא עובדת התרבות. שמה שכל הזמן לומדים משכללים, מה שמשתכלל זה לא הרגש, זה הכלי, זה הדמיון. הרגש הוא התוצר, אבל הכלי, העבודה, שאיתו עובדים, הפטן, זה הכלי, זה הדמיון. איך משכללים, איך אני אצליח לעשות יותר. וזה עובד כל הדמיון. זה הכלי התרבותי המרכזי. אז המטרה זה שהוא ירגיש. ועכשיו הכלים, איך עושים את זה? הכלים זה הדמיון. אתה תעשה כל מיני תמונה מפה ומראה מצבע מסוים ופוזה מסוים, כל מיני דברים. זה עכשיו הבמאי, בסדר? מה יגרום לאדם להרגיש הרגשות מסוימות? ואתה יודע איך, מה יגרום לו. אתה יודע שצליל מסוים וריח מסוים וזה מסוים יגרום להרגיש ככה. אז אתה עושה את זה, וזה עובד. הוא מרגיש בדיוק מה שאתה רוצה שהוא ירגיש. לא אחד. מיליונים. אז אתה יודע, זה עובד יפה. אז הכלי שאיתו אתה עובד, זה דמיון. זאת אומרת, התרבות בעצם עסוקה רק בזה, כל הזמן. לא בתוכן, לא בתוכן, אלא בדמיון, בכלי של הדמיון. כל מה שכלל אותו. לעלות על כל הזמן, ואפילו לנסות ליצור מכנים משותפים, כדי עוד פעם לשכלל. זהו. הוא תינוק.
כן.
בוודאי.
אז, בעצם...
אז זאת אומרת שאנחנו האנושות נהיית ילדותית מאוד. תראה, איך זה יכול להיות שאתה פונה לבן אדם, בן נגיד 25, שואל אותו, מה אתה עושה בחיים? משחק. מה אתה עושה? אני שחקן. שואלו יומה. משחק, משחק. ילדים משחקים. לא, מה אתה עושה בחיים? אני משחק. מוזר, אבל זה בשעות התנאי, אתה קצת מצחק, הבנתי, מה אתה עושה בחיים? זה מוקצת, כזה נקרא שחק, זה לא יומה. לא היה דבר כזה אף פעם. אם. אז הוא גם לא מרוויח כלום, בסדר. הוא יעזוב את זה די מה. אז זה כלי. זה ציור, זה אתה אומר, טוב, קודם כל שאלה באמת מה מציירים. אתה צודק. אבל זה איזשהו משהו, טוב, הוא צריך לחשוב מה הוא רוצה לצייר, הוא צריך באמת לפתח מיומנות. וזה משהו שיכול להיות לפתח רגשות יפים וכו'. אבל לשחק, מה הוא? כל היום בועט בכדור, לא יודע, מה הוא... מה אתה עושה? משחק. רץ אחרי כדור ובועט. מה קרה? מה מתפתח? כלום. זה מוזר. תחשוב, היית נפגש עם מישהו, היום מה אתה עושה בחיים? משחק דמקה. שש בש, כל היום. בסדר, הבנתי, אבל מה מביך, לא? אבל היום זה נחשב לא נורמטיבי, לא רק נורמטיבי. עם המשכורת שהוא מקבל, אתה יכול לממן כמה וכמה... ראיתי זה, שבקולג' באמריקה, המאמן של הנבחרת כדורסל, של הקולג', מרוויח יותר מהנשיא של האוניברסיטה. של הקולג'. מהפרופסור הכי חשוב שם. כי הוא באמת יותר תורם לאושר של החברה. אז עד שאתה שובר את הראש, הולך ללמוד כל כך הרבה שנים, מדעים, טיפש, תסתכל. מה הענף ספורט הכי נצפה באמריקה? שצופים הכי הרבה אנשים, זה אגרוף. זה ענף ספורט שצופים הכי הרבה, הכי הרבה אחוזי צפייה. הכסף הכי גדול נמצא שם. זה מאוד... מה אתה עושה בחייך? הולך מכות. טוב, היינו ילדים. מה אתה עושה? הולך מכות. מאוד, אבל מה זה מכות? זה לא יומן, הם מרסקים אחד את השני, זה לא יומן, זה באמת, עושים זעזועי מוח אחד לשני. זה לא מכות, זה מכות שהמטרה לזעזע את המוח של השני שהוא ייפול. זה לא מצחיק. ואנשים נופלים. זה המטרה, מי שהצלחת לפרק אותו, הוא נופל, וכולם מראים, וזה שווה הכי הרבה כסף. זה תרבות? מה אתה רוצה לומר? שבסוף... מי שגורם זעזוע המוח למי שמולו, אז הוא האדם הכי מפורסם בעולם? איזה מין אמירה אתה רואה? זה מה שמה? זה השכל הסתלק, נעלם השכל. כן. כן. שזה צריך להתקדם. אומר הרב, המצב יותר קשה ממה שתיארנו עד עכשיו. המצב יותר חמור. אותה עדינות פנימית שהייתה פעם, שהייתה באה מרוח החוכמה, כשהייתה חוכמה, הייתה עדינות פנימית, הולכת ונמוק. השאיפה לרוחניות, הצילות, דבקות אלוקית, עולם עליון, זוך מוסר ברום תארתו, ציורי מושכלות מצד עצמה, מתעמקות בעולם המחשבתי מצד עצמו. זה נדיר מאוד, נעשה חזון יקר. מי מתעניין בדברים? מי קורה? אוכל לא קורה. אוכל לא זמנן אותו. וכפי אותה המידה נוהגת בעולם בכללו, המצב הוא גם בקודש. גם עולם הקודש סובל מזה. וזה נוהג הדבר גם בישראל. גם עם ישראל נדבק במחלה. כלפי רוח הקודש, כלפי אהבת תורה ברוח פנימי, רעננות עצמית של היהדות הנאמנה. גם זה נפגע. עירת שמיים התורה, אהבת התורה, ההתלהבות מדברים שבקדושה הולכים ויורדים, כי בסוף ההצגה שהוא יעשה, הסרט שהוא יעשה, שווים יותר. תראו בחברה לא הדתית, בחברה המאוד דתית, הכי דתית שיש, תראו כמה מרוויח זמר וכמה מרוויח רם בישיבה. תבדקו. לא בחברה הדתית, בחברה המאוד הכי דתית שיש. תבדקו. כמה מרוויח אמרגן של זמר, וכמה מרוויח ראש ישיבה. הכסף הוא לא הנושא פה. הנושא פה זה התעודה החברתית. בסוף, זה יותר מושך. אז אנשים נמשכים לזם. אבל הוא באמת עובד את השם. הוא שר והוא עובד. הוא מדבר והוא חי. זה לא הולך. זאת אומרת שהדמיון שווה יותר, כי מספיק שאתה תלך לאיזה הופעה של איזה זמר, הוא ישיר לך 10 דקות על אהבת תורה ויראת שמיים, הנשמה שלך אף על המרומים, והנה חווית החוויה של אהבת תורה ויראת שמיים. קדחת, שום אהבת תורה ושום יראת שמיים. זה רגש, שום דבר. בחמש דקות, בעשר דקות, מורת סכום מסוים. אבל הוא יושב, הוא שובר את עצמו, עמל בתורה באמת על יראת שמיים. מי מכיר אותו? מי שמע עליו? זה רק דוגמה, יש הרבה הרבה השלכות שלך. הרבה מאוד השלכות. זה יוצר רוח מגושם, יותר משהו מאוד גס, מאוד 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 שטחי, מאוד רדוד. מה שקליט, מהיר, מרגש, חווייתי, מה שלא, אין סבלנות, אנשים אין להם סבלנות. לשמוע, ללמוד, להתעמק, תביא תקציר, סיכום, תח, שורה אחרונה, ללמוד, להתעמק, אנשים אין להם סבלנות. כי רוצים את החוויה, רוצים את הרגוש.
כאילו, אני
מסתכל
שפעם העולם הסוד הוא היה כאילו...
לא, לפני סוד.
לא, אני מדבר על מה הנסתוך. בסוף האנשים האלה
השקופים
שאף אחד לא יודע. ככה זה עובד, החיים ש...
לא, אני מדבר איתך על מי אמור להוביל את החברה. מי אמור להיות הדמויות המובילות בחברה? העיתונאים, הזמרים, או המדענים, תלמידי חכמים, מי אמור להוביל את החברה? מי אמור להיות האנשים המובילים? זה דבר מאוד רציני. מי משפיע על צורת חשיבה שלנו, על האישיות, על הערכים? מי מנחה אותנו? מי קובע לנו מה לחשוב, מה להרגיש? העיתונאי שכותב מהר, שהוא יודע להשתמש בדמיון ובתמונות הנכונות. הוא קובע לנו מה לחשוב, מה להרגיש? הוא מעצב לנו את התודעה, במקום שהצדיק, הראש שיבה, או המדען, או הפילוסוף, הוא איש רוח אמיתי, שהוא יודע הרבה, חכם, שהוא ינחה אותנו. זה יוצר שהתחילות בכל התחומים. הבעיה שזה מגיע לעולם ההנהגה גם. זה מנהל את החיים לא נכון. אי לך ארץ, בוכה שלמה בקהלת. שלמה היה חכם מאוד, חכם, לכן הוא היה מלך. אוי ואבוי לארץ שמלכך נער. מה זה נער? עושה מעשה נערות. מתייפה פה, מתייפה שם, זה וזה, והוא המלך, הוא המנהיג. ושרייך, במקום שהם יהיו אנשים שצמאים לדעת ולחוכמה, הם רוצים תאוות רק, רגשות וחוויות, וזהו. זהו. אז אוי ובוי לארץ כזאת, בוכה שלמה. איזה מין, מי הדמויות המנהיגות, מי המובילים? המלך, השרים, זה הדמויות המובילות. את מי החברה מעריצה, עם מי היא מושפעת? מי קובע את סדר היום? מי שלא עושה כלום? לא, ממש לא עושה כלום. הכל זה רק דמיון. דמיון אחד גדול, אין לו שום כלום, אפס. אנשים שלומדים, יודעים, או מחכימים, או שיעזר לניסיון, או למתמודדויות בחיים. כלום. עד כאן היצר הרע. עכשיו הסוד. עכשיו זה סוד. צריך מאוד להיזהר. כשעוברים מהנגלה לנסתר, זה רגע מאוד רגיש. לעבור מהנגלה לנסתר, זה לא הכוונה שהכשרנו את כל היצר הרע. להיזהר, כי זה עלול לעשות טעויות. זה, לכן צריך, אי אפשר ללמד סוד לאדם צעיר. כי אדם צעיר יתבלבל מזה. אתה עכשיו לקחת את היצר הרע ועושה אותו עכשיו ממנו, עושה ממנו יצר הטוב. אז לכן, זה סוד. עכשיו, איך סוד מסתכל? אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. יש פה סוד נעלם. עצה מרחוק, הכוונה, סוד נעלם. סוד לא נגלה. בפנימי. סוד זה לא משהו שרואים. במצב הנגלה תיזהר מאוד, תיזהר מהיצר הרע. כן.
לפני שאנחנו משיכים לסוד, לגבי המהלך, קודם שהרבתי, התרבות התפתחה, זאת אומרת,
הדתות,
התחות המוסר,
במידה עצמה. לא, אבל אנחנו לא מדברים על דתות, אנחנו מדברים על תרבות. לא דיברנו על דת. תרבות. לא דיברנו על דתות, דיברנו על תרבות. תרבות.
תרבות
התפתחה, לאיפה? אבל הנושא שלנו הוא לא הדת עכשיו. אתה רוצה לדבר על הדת?
לא, אני לא רוצה לדבר על הדת. אני רוצה להבין
במה אלילות נשאר יותר מן. הדמיון, ההרצה לדברים מוחשיים. זה אלילי. זה אותו דבר. אנשים היו הולכים למקדש, והיה שם הופעה. והיה שם סוג של הופעה, שיש בה תמונות, ויזואלי, ריחות, צלילים, כל מיני דברים. והיה עם חוויה רגשית מאוד חזקה, אקסטאזה. אותו דבר. אז היום הולכים גם להופעה. הם אומרים, הם קוראים לו אליל. לזמר גדול, קוראים לו אליל. ודאי. הם מתייחסים אליו כמו אל. אנשים מעריצים של זמר או של לא יודע מה, כמו אל מתייחסים אליו. כי הוא מספק חוויה, זה חוויה. אנשים היו באים למקדש, היה שם אשן וריחות מיוחדים, ומוזיקה משוגעת מיוחדת, וקולות וזה.